ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת ערבים מדווחים מערב כי כלי טייס של חיל האוויר תקף בשבת בלילה יעדים בסוריה. על פי הדיווח הותקף מתקן איראני לדיוק טילים. נשיא המדינה ריבלין יחל השבוע לקבל את המלצות ראשי המפלגות באשר לזהות חבר הכנסת שירכיב את הממשלה הבאה. עד ליום רביעי, הימין החדש תערר על תוצאות הבחירות, מאחר ולא עברה את אחוז החסימה במאות קולות ולטענתה, בשל זיופים בספירת הקולות. לפיד מראשי כחול לבן מעביר הערב כי לא יושב בממשלה אחת עם נתניהו. כתבנו איתי גדסי מוסר כי דיווחים שונים טענו למגעים בין ליברמן ללפיד בהם דובר על הקמת ממשלת אחדות ללא החרדים. הכנסת ה-21 תושבע ב-30 באפריל. מוריס קאן, נשיא Space.il, הכריז ערב על הקמת פרויקט חדש בראשית 2. אנחנו התחלנו ואנחנו צריכים להשלים ונגיע לירח. בתעשייה האווירית הגיבו להרמת הכפפה ואמרו כי ישמחו להצטרף לפרויקט. כזכור, ביום חמישי האחרון התרסקה החללית בראשית דקות אחדות לפני שנחתה על הירח. 6 צעירים סטודנטים תושבי נפאל נקלעו הערב לשטח החשוד כממוקש צפונית לחצבה שבערבה. כוחות משטרה, חילוץ והצלה פועלים לחילוצה מהמקום והראו להם לפי שעה לא לזוז ממקומם. בדקות הקרובות יחל בגן האירועים מייפל בפתח תקווה גמר המלחינים. האירוע יועבר בשידור חי החל מהשעה 10 בקול חי מיוזיק ב-102.5 FM ומהשעה 11 גם כאן בקול חי. התחזית מחר התקררות. ועד כאן חדשות קול חי.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
קול חי תמיד איתי.
מה היה בו? מה יש בחודש ניסן? חודש ניסן, חודש הגאולה, אז הוא עבורנו ראשון ולכם לחודשי השנה. מובן. ובכל זאת, מה יש בחודש הזה? מלמדים רבותינו על הפסוק, יפה כלבנה, ברה כחמה. אני לא יודע איזה יופי יש בלבנה. הלבנה יפה? אני חושב שהשמש יותר יפה. אז מה זה יפה כלבנה, ברה כחמה? אבל כמו שאמרתי קודם, החוכמה והגדולה שלנו לראות את הטוב והיפה בזולת, לראות את היפה והמועיל בזולת. אם יש בנו את החוכמה הזאת, נרמד את זה מהלבנה. הלבנה, כדור הארץ מסתיר בינה לבין השמש, ואז היא נראית מכוסה. את מה מכסים? מכסים את הצד השלילי, את האפל, את השחור. מה מבליטים? את הצד החיובי, את הצד המאיר, את הצד היפה, את הברה. אם כן, הלבנה יש בה את היופי לדעת לחסות. השמש לא יודעת לחסות. כל דבר אצלה ברור. לקחת מהלבנה את הצד היפה, מהשמש את הצד השני הברור, ככה העיניים שלנו מתרגלות לדברים טובים, ברוך השם. אשרי הקהל הקדוש, גם כאן וגם מחוץ למקום, שמאזינים מדי שבוע לדבריו של אחי הגאון הגדול, בן פורת יוסף, יפוץ ומענותיו חוצה, מגדיל תורה ומאדירה, הולך בדרכו של אבינו מורנו, כל כך לחזק את פסקיו, כל כך ללכת בדרכו, להפיץ תורה בישראל. למדנו מהאבא שלנו להיות ערבים זה בזה, להיות אכפתיים, לחטט רגליים, עוד שיעור תורה ועוד מקום להרביץ תורה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות פירות בעמלנו, להמשיך עוד להגדיל תורה ולהדירה, ואחי בעזרת השם עוד ירום ונישא וגבה מאוד, יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהדירה, אמן.
חזק וברוך לאחי הגדול, האב הגדול, מעוז ומגדול, הגאון רבי אברהם יוסף, השם ישמרו ובחיהו, רבה של חולון, מזה עשרות בשנים, מרביץ תורה, מזכה הרבים, הלכו מחי לחי, שור אחר שור, שור אחר שור, זה עשה את זה עוד בצעירותו, לפני 50 שנה בערך, היה הולך למקום ומקום, זה שיורים, מנחיל את התורה של מרן, זכר צדיק לברכה, שימשיך עוד לזכות הרבים, יעשה עוד כהנה וכהנה, יווה נחת מכל יוצא חלציו. גם הבנים שלו, תלמידי חכמים אחד אחד, מרביצים תורה, כל אחד במקומו, שיווה נחת מכל יוצא חלציו.
ברך יתברך.
כותב המעריל, מביא את זה גם כבימתי משה, בערב פסח, מן הראוי, להשכיב את הילדים הקטנים שישנו כדי שיוכלו להישאר בליל הסדר. גולת הכותרת של ליל הסדר זה מצוות והגעת לבנך. אם הילדים יהיו עייפים, לא יוכלו לשמוע את האגדה, חבל. כל המטרה היא להחדיר את האמונה בלב הילדים, הנכדים. לכן כותב המעריל, שיש להשכיב את הילדים שיוכלו לישון. מתי משה מוסיף שיש לאכול מאכלי חלב בערב פסח בבוקר, כדי שבלילה חלב זה השפיע על שינה. יוכלו שתו מאכלי החלב, ישנו בלילה גם הגדולים. יהיו ערים, יוכלו ככה לקשות ולתרץ ולהגיד חידושים בליל הסדר. ערב פסח אין לנו בעיה מאכלי חלב. אלו שמחמירים שלא שותים חלב בפסח, אולי הבהמה של גוי, ואז הכיל אותה חמץ בפסח. לכן, יש כאלה שמחמירים שלא אוכלים, לא שותים חלב בפסח. קודם כל, פה בזמננו, היום פה בארץ, אין את הבעיה הזו. הבהמות כבר מפסיקים כמה ימים קודם להכיל אותם חמץ, אז גם לפי הבן איש חי, גם לפי הפוסקים שהחמירו בחלב של בהמה, פה בארץ היום זה לא מציאותי, אין לנו את הבעיה הזו. וגם בחוץ לארץ, גם שלוקחים חלב ישן, שעשו את זה אולי בהמה שאכלה חמץ, ומלח חלב יצא מהחמץ, אבל זה סוגיה בפסחים, דף ממתי, עבודה זרה ממתי, פסחים כף א', כמה מקומות כתוב, זה וזה גורם. בהמה לא אכלה רק לחם, רק חמץ, אכלה עוד דברים. נפסק בשולחן ארוך, מלכות עבודה זרה, סימן קוף מבית, זה וזה גורם, מותר. אולי יש המחבירים, יש אומרים, זה מדין ביטול. זה וזה גורם, זה מדין ביטול. וחמץ בפסח עצמו, אפילו באלף לא בטיל. ולכן יש מחמירים בזה. אבל להקת האחרונים, הגאון רב שלמה קלוגר, כותב פשטות, שגם אם אני יודע שבהמה זו אכלה חמץ בפסח, החלב שיצא ממנה זה וזה גורם, וזה מותר בפסח. ועוד כמה חונים כתבו. אני לא מעריך בזה, כי בשבילה בכי, היום פה בארץ, אין לנו את הבעיה הזו. ערב פסח, כל שכן, שאין שום בעיה. כותב מתי משה, שיוכלו מאכלי חלה בבוקר, ואז יוכלו לישון בצהריים, יהיה להם כוח בלילה, כדי שיוכלו להגיד חידושים. יש בגמרא מסכת פסחים, בדף קופתת, אמרו עליו, על רבי עקיבא, מימיו לא אמר, הגיע הזמן להפסיק ללמוד. נגמר הסדר. משכים ללמוד בלי חוץ מערב פסח וערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים כדי להאכיל את התינוקות. ערב פסח, כדי שיזדרו, יזדרזו, יעשו את ליל הסדר בזמן, שיהיה התינוקות יהיו עירים. אם ימשיכו ללמוד, יגיע הזמן של ליל הסדר, ימשיכו ללמוד, עד שיבואו לבית, הילדים הקטנים ישנו, ירדמו. לכן, בערבי פסחים, בימים הכיפורים, רבי עקיבא היה מפסיק את הלימוד. חוץ מזה, הוא לא היה מפסיק. למדנו מכאן כמה זה חשוב, שליל הסדר, שאנשים יישארו, הילדים יישארו עירים, שיכול להגיד להם חידושים. אנחנו זוכרים לפני 50-60 שנה, ליל הסדר אצל מרן, היה מלא חידושים. היה מכריח אותנו לישון בערב פסח, סוגרים את התריסים, את הבילון שיהיה חושך בחדר, שנשען בערב פסח, שבלילה נהיה עירים, והיה מלא לנו חידושים. היום החידושים, קושיות ותירוצים לגדולים שנמצאים שם, חתנים, הבנים הגדולים. היה אומר כל מיני משלים, כל מיני סיפורים, 10 מכות, כמו שרגיל לספר פה, אם אתם זוכרים ודאי. היה מספר את זה בשביל הילדים או בשביל הנכדים, מזה ומזה התנחת אחד, צריך גם זה וגם זה. צריכים לחכות לכתחילה לקידוש לצאת הכוכבים. בכל שבת ושבת, בפרד עכשיו שעון קיץ, ילדים שרים עד שעה מאוחרת, נהיים עייפים, נהיים נודניקים, רוצים להקדים. אפשר להתפלל ערבית בפלג המנחה, שעה ורבע בשעות זמניות קודם צאת הכוכבים, ומיד אחרי ערבית לבוא לבית ולעשות קידוש. בערך 6:20, 6:30, יבוא יעשה קידוש ויוכל סעודות שבת, כל שבת אין בזה בעיה. תוספת שבת, לדעת רוב הפוסקים, זה דאורייתא. אדם מוסיף מחול על הקודש. הרדב"ס כותב, תוספת שבת לכולי עלמא דאורייתא. אבל לא דק, לא דק. יש לנו אור זרוע שכותב בשם רבנו תם, שתוספת שבת זה דרבנן. אז זה לא לכולי עלמא, אבל זה רוב הפוסקים. תוספת שבת זה מדאורייתא. לכן בכל שבת יכולים להקדים, לעשות קידוש, להוציא מדוחבה של סעודות שבת. הבית חדש, תורי זהב, משנה ברורה, עוד כמה, בעיקר מפוסקי אשכנז, הם סוברים, צריכים לאכול בליל שבת, לא נדבר על הסדר, תכף נגיע, בכל ליל שבת, צריכים לאכול כזית, אחרי צאת הכוכבים. כתוב בפסוק, יאכלו היום, כי שבת היום, לא תמצאו היום בשדה, היום, היום, היום. פה הגמרא למדה, 3 סעודות בשבת. צריך שיהיה בשבת. מה שאנחנו עשינו, את הקידוש ב6:30, זה מוסיף מחור על הקודש, בסדר, זה בשבת עדיין, אבל זה לא יום שבת, זה יום שישי קדוש, ולכן הם לא יוצאים בדחובה. צריכים, אם עשו, אכלו, צריכים לחזור ולאכול כזית אחרי צאת הכוכבים. זה כותבים בבית חדש, והתז, המשנה ברורה פוסק כמותם. לשון השולחן ערוך לא משמע ככה. המשנה ברורה לא מדגיש שלפי השולחן ערוך אפשר לאכול ויוצאים בדחובה, הביא את הפוסקים שהחמירו והחמיר כמותם. היה צריך להגיש, אבל לדעת המחבר, לדעת השולחן ערוך, יוצאים לכתחילה ידי חובת סעודות שבת, גם מפלג המנחה. זה נקרא יום שבת, אכלו היום. ברגע שקיבל עליו מחול על הקודש, זה נקרא כבר יום שבת. לכן אנחנו הסועדים מכינים הדבר. יכולים לאכול ב6:30 סעודת שבת, קידוש, יוצאים ידי חובה בכל שבת. מי שרוצה להחמיר, לחוש לבית חדש ולתורי זהב, ולאכול כזית אחרי צאת הכוכבים, ב7:30, אחרי זה קצת, בסדר, חמי תבוא על הברכה. ניכר הדין הוציא, זה בכל שבת. מה שאין כבליל הסדר, צריך לעשות את הקידוש בצאת הכוכבים. היום, אם נגיד השקיעה ב7:10, 7:30, זה 20 דקות אחרי השקיעה. צריך לעקוב לראות מה יהיה השקיעה לשבת הבא, ואז 20 דקות אחרי השקיעה צאת הכוכבים. עד שבאים לבית, עד שהם מתיישבים, כל אחד שבא לבית שלו, יגיד לאשתו ולבנות שלו, לפני הקידוש, שיגידו את ההלל, כמו שנגיד אנחנו, אמר הלל עם ברכה בבית כנסת, זה משום הנס, זה לא סדר התפילה, זה פרסום הנס, סדר כמו שכתוב בתוספתא. לכן הבדל בזה בין אנשים לנשים. ככה מרן היה נוהג. כשהיה מגיע לבית אחרי ערבית בליל הסדר, היה אומר לבנות ולרבנית עליה השלום, קודם כל, תאמרו עכשיו את ההלל. אחרי שגמרו את ההלל, יושבים בליל הסדר, עד שיושבים, עד שמתכוננים, כבר מגיע צאת הכוכבים. כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה. על מצות ומרורים יאכלו. יתקש בשר למצה. אז מצה וקורבן פסח צריכים לאכול בלילה הזה. לילה הכוונה צאת הכוכבים. זה הפירוש לילה. הוא יכול להוסיף אחורה לקודש, עדיין זה לא נקרא לילה. ולכן בפסח צריך לאכול את המצה, המרור, וכן ההגדה דווקא בצאת הכוכבים. הקידוש זה אחד מהבעה כוסות. הבעה כוסות התקינו על סדר ההגדה. שטען בבת אחת לא יצא. לקח כוס עוד אחד, עוד אחד, שאתה אחד אחרי השני, הוא לא יצא ידי חובה. צריך לשאות אותם כסדר ההגדה. הקידוש זה אחד מהבעה כוסות. צריך שיהיה הכל בלילה. ולכן יש לקדש דווקא בזמן צאת הכוכבים. מי שרוצה להסתכל יראה בתוספות מפסחים צדיתת עמוד ב', שם כתוב לגבי פסח, יש בזה עריכות, פשוט חזון עובדיה, סימן א', עריך בזה הרבה, וזו המסקנה, שבליל הסדר יש לקדש רק אחרי צאת הכוכבים, אבל לא צריכים לחכות לרבנו תם, זה הרבה זמן, עד שחכו לרבנו תם, הילדים ירדמו. יש בספר פתח הדביר, בסימן ר' למד ח', ברכות תפילת ערבית, הוא תמה, למה הוא לא רואה אנשים שמחמירים, לקרוא קריאת שמע בכל יום ויום אחרי זמן רבנו תם. פרד אנחנו הספרדים שמפעלים מנחה וערבית אחד אחרי שני. אפילו לפעמים לפני השקיעה, פלג המנחה אנחנו עושים. כך כתבו את הספר, השיב את הספר, ומאירי ורבן יונה, בכלל מסכת ברכות, שעושים מוקדם. אז הוא תמה, למה לא קוראים קריאת שמע? אז זה דורא את הקריאת שמע, שרופך אהוב קומך. צריך לקרוא כמו רבנו תם, להחמיר כמו רבנו תם. אדמור מקלוזיבורג, יש לו ספר דברי יציב, אומר, אני לא מוצא שום טעם למה שראיתי אנשים שלא מקפידים בדבר הזה. מה הטעם בזה? כמו שמקפידים, מוצא שבת, מוצא יום הכיפורים, לשמור רבנו תם, והם מאוד החמירו. חסידי צאנז החמירו מזה מאוד. החתם סופר בעיר שלו, בפרשבורג, היו עושים כבנו תם, כל העיר כולם. יש אומרים שעשו את זה גם כן לכולה, גם בליל שבת. זה לא נכון. אבל בחומרה, כולם היו עושים כמו רבנו תם. אז בא אדמור מקלוזיבורג אומר, אני לא מוצא טעם, למה לא קוראים קריאת שמע עוד הפעם שמגיע רבנו תם? ראיתם פעם מישהו שהתפלל ערבית, נגיד היום, התפלל ברבע לשמונה, כן? למשל, זה אחרי צאת הכוכבים, אחר כך חוזר לקרוא קריאת שמע עוד הפעם, בשביל רבנו תם, אין לו דבר כזה, לא ראינו מחמירים בזה, והוא תמה, למה לא מחמירים בזה? אפשר לומר, סומכים על קריאת שמע שעל המיטה, קוראים קריאת שמע על המיטה, סומכים על זה, ודאי, זה בלילה, מי יושן לפני רבנו תם. אז סומכים על זה, ככה אפשר להגיד, ויותר מזה. מה שאנחנו מחמירים כמו רבנו תם, זה רק בדבר של מלאכות, או יום הכיפורים, או שבת, דברים שיש בהם קרת, לאו שיש בו קרת. מישהו יאכל ביום הכיפורים, או אוכל מוצא כיפור לפני רבנו תם, שפי דעתו זה יום עדיין, זה יום הכיפורים, זה לאו שיש בו קרת. מי שמדליק חשמל, במוצאי שבת לפני רבנו תם, לפי רבנו תם, זה קרת, חייב סקילה, זה קרת, זה מנחה דאורייתא. בלאו שזה קרת, סקילה, שזה חמור, פה אנחנו מחמירים. מצוות עשה זה יותר קל מלא תעשה. יש לנו ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על עשה וחזר בתשובה. הוא לא קם לתפילה, איחר, וצערנו הרב מצוי קצת מימי בין הזמנים, צריך ההורים הרבה סבלנות, אבל הוא קם, איבד את הקריאת שמע. אבא שלו יתנו מוסר ברוח טובה, לא חווה, מצווה דאורייתא, מה ההבדל בזה בין לולב, מצווה דאורייתא, דבר על ליבו בצורה טובה. טוב, חזר בתשובה. אבא, אני מבטיח לך, מחר אני אקום, יקרא קריאת שמע כמו הגאון מווילנה. בסדר, אפשר, בין הזמנים אפשר לחכילה כמו הגאון מווילנה. יקרא קריאת שמע. ברגע שחזר בתשובה, לא זז משם עד שמוחלים לו. בלא תעשה, תלוי, יש בו קרת, יש בו קרת, איסורים מחפרים, או כיפורים מחפר, או מיטה מחפרת, יש מקרה כפרה. מה אתה רואה, מה יותר חמור, לא תעשה. לא תעשה, אומרים עליו ביקום ועשה. אדם חילל שבת, אדם עריות, כל מיני דברים של קום ועשה. לכם, לא תעשה, זה חמור. בעשה, אדם ביטל עשה, לא קרא קריאת שמע, לא אכל מצה, לא, כל מיני דברים של עשה, זה בשבע אל תעשה, לכן פחות זה חמור. אנחנו נוהגים כמו הגאונים, זה למעלה מאלף שנים, אולי אפילו יותר. אנחנו עושים, 20 דקות אחרי השקיעה שנראית מעינינו, אנחנו עושים שזה כבר לילה. צריך להסתכל, השקיעה שנראית במרכז העיר. יש למשל מקומות שהעיר מוקפת ערים, כמו למשל באילת, עיר מוקפת ערים. הם עשו לוח שנה וכתבו שם את השקיעה, מה שנראה בתוך העיר. בתוך העיר רואים את השמש שוקעת, מי שיעלה על הערים, צד אחד זה הערים של הירדן, אי אפשר, זה סכנה לבוא שם, חוץ הגבול, אלא בערים בצד השני, מי שיעלה על הערים, יש הפרש של 10 דקות, רבע שעה, הפרש של השקיעה. עדיין רואים את השמש, צריכים להחמיר, להחמיר בכאן ולכאן. זה לא ברור שזה נקרא השקיעה מה שכתוב בלוח, צריך להחמיר לכאן ולכאן. כך כתוב בכמה אחרונים, כך פסק הרב שלמה זלמן אוירבך, שדבר כזה צריך להחמיר לכאן ולכאן. טוב, השקיעה שלנו שנראית, מיד אחרי זה 20 דקות, פחות או יותר, צאת הכוכבים. זה המנהג שלנו מזמן הגאונים, למעלה מאלף שנים, ואין אחר המנהג. זה כתוב את זה במנחת כהן, שככה המנהג, והחזיקו בזה. יש לנו רק חומרה, מנהג חשוב, חומרה חשובה, שדעת הרבה ראשונים. יש אומרים שיש 80 ראשונים שסוברים כמו רבנו תם. בלקוט יוסף הבאנו קרוב ל-40 שכתוב כמו רבנו תם. אבל אחד ראיתי שכותב שיש 80. לא יודע, לא הגענו ל-80. בכל אופן, אבל גם 40 זה מספיק. מרן השולחן ערוך פוסק כמו רבנו תם. אז זו חומרה חשובה. לכן תמיד מרן היה צועק על זה, להחמיר כמו רבנו תם. אבל מתי? ולא תעשה. הנה ספירת העומר. ספירת העומר, אנחנו עושים בכל יום, פעלים מלחה ועביד, ברגע שמגיע לצאת הכוכבים של הגאונים, ספירים את העומר. מישהו מחכה לרבנו תם לספור ספירת העומר? לא מחכים. טוב, שם אפשר להגיד שסוברים כמו רוב הפוסקים שספירת העומר דה רבנן. לכן לא מחמירים בזה. אבל עיקר הספרה היא כמו שאמרתי, שמה שאנחנו מחמירים בדבר שיש בו קראת. במלאכות, שיש בזה סקילה, קראת, לחמום מאוד לא תעשה. כאן אנחנו מחמירים. מצוות עשה, לא מחמירים. תוספת הסברה שבליל פסח, התינוקות אחר כך ישנו עם חילו רבנו תם. לכן, לא מחכים לרבנו תם. אבל האמת, עד שעושים קידוש, ועד שעושים קרפס, עד שמתחילים את ההגדה, לפעמים זה כבר מגיע רבנו תם. כל שכן, שהשולחן עורך, מצא, מוציא מצא, כל זה מדע שמגיע לרבנו תם. הרי המנהג שלנו, יש הרבה באים לסדר, מתחילים לקרוא בגיד פירושים, הנערים רעבים, בחורים בגיל 15-16, זה לא אנשים מבוגרים כמו שיש להם ניסיון, אלו בחורים צעירים, רוצים לאכול, יאללה, קוראים את ההגדה. היום אמר לי מישהו שאצלו, אצל המשפחה שלו בליל הסדר, 20 דקות קוראים את ההגדה. טוב, למה 20 דקות? 20 דקות, והרעבים, מה לעשות? לא תנה, כמו שמרן היה נוהג. מה מרן היה עושה? אנחנו אוכלים ביצה, זכר לקורבן חגיגה. העיראקים היו אוכלים את זה מיד אחרי הקידוש. ויש חלק מהם שעושים את זה בסעודה. בסעודה לא מכירים אוכלים כבר, שולחן עורך, על מה הביצה. הנכון הוא להנהיג לאכול את הביצה מיד אחרי הקידוש. יושבים אחרי הקידוש, מברכים שהכל נהיה בדברו, אוכלים ביצה, אפשר לאכול אפילו 2, אין בזה בעיה, ומברך אחר כך נפשות. מברך שהכל ונפשות. או אם הוא רעב יותר מדי, יביא לכל אחד קצת אורז. האשכנזים מביא קצת תפוח אדמה, אבל לא הרבה. אם יאכל הרבה, אחר כך לא יאכל לאכול את השולחן העורך לתיאבון, יאכל את המצה לתיאבון. יאכל קצת, רק להשתיק את הרעבון, זה דבר טוב. ואומרים, הם מברכים נפשות. מי שיאכל כרפס כזית, כולם יודעים, קדש וחץ, כרפס יחץ, כולם יודעים שכתוב בשולחן ערוך, להיזהר לא לאכול כרפס כזית. שאם אכל כזית, יחץ לספק, גבי הברכה האחרונה. ודעבד, אחרי האחרונה לא מברך. למה? אם יגיד בורא נפשות, אז הוא סילק מהברכת בורא פרי האדמה. מגיע אמרו, אברך או לא אברך בורא פרי האדמה? אנחנו אומרים תמיד, ברכתי בורא פרי האדמה על הכרפס, פותר גם את אמרו. ברגע שמע בורא נפשות, ויש פה סילוק, יש פה. אם יש פה סילוק, יש פתרון לחשוב כמו המגן אברהם. המגן אברהם כותב, אדם שאוכל איזה דבר מסוים, שותה, שחייב נפשות. הוא מפחד שישכח לברך נפשות, או שיעבור הזמן שאולי יתחייב עוד הפעם, עד שיצטרך יתאב לדבר פעם שנייה. הוא מברך נפשות לכתחילה על דעת שהוא לא מסיח דעתו. זה מצוי ללו שענה רבה וליל שבועות. הוא אכל חתיכת הפתיח והוא מברך נפשות, כי הוא מפחד שאחר כך יעבור הזמן ועשית את הברכה הזו. אבל הוא רוצה לאכול עוד שעה, שעתיים, עוד הפתיח. מברך נפשות רק שלא יעבור הזמן. אף שלא ישכח, אבל דעתו לאכול עוד. אומר המגן אברהם, אפשר. יכול להוביח נפשות, כמו שדעתו אחר כך לאכול עוד. מי שרצה יעשה כמו המגן אברהם, יש כמה אחרונים שכתבו כמותו. יש ספר בשנת רבי גרשון. היה פה בירושלים, בשכונת בית ישראל, היה אחד מגדולי הדור. הוא כותב, מחזק את דברי המגן אברהם, מביא לו כמה ראיות, שמועיל למחשבה הזו לכתחילה. רבי עומר הרי מביא את זה, שיש מה לסמוך, לא כותב למעשה, אם עשה ככה, יש על מה לסמוך. טוב, זה מדבר לגבי כרפס. בכל אופן, אדם שברך ברוב פרי אדמה על הכרפס, וברך אחר כך בסתם נפשות, נכנס לבעיה, מה יברך עכשיו על המרור, יברך אדמה או לא יברך, לכן נזהרים בכרפס לא לאכול כזית. ושאין כן ביצה, ברכתי שהכל נהיה בדבורה על הביצה, או על האורז, ברור מיני מזונות, ברכתי. גמרתי לכל שיעור של כזית, נברך נפשות, מה הבעיה? רק באדמה יש לי בעיה אחר כך לפתור את הברכה של המרור. ככה מרן היה נוהג. היה אחרי הקידוש, היינו אוכלים חלק לכולם את הביצה, אוכלים ביצה אחת, קצת אורז, מעט, ממש מעט קצת אורז, להשקיט את הרעבון, ואז יכולים להקשות ולתרץ, לפלפל. גם הבחורים הצעירים, שהם יש להם רעבים, כי בערב פסח, בדרך כלל אין מה לאכול. ומה יאכלו בערב פסח? בדרך כלל אין מה לאכול. לכן באים בליל סדר, באים רעבים. הנה, להשקיט את הרעבון. תאכל ביצה, תאכל קצת אורז, קצת תפוח אדמה תאכל. ככה, אחר כך תקרא להגדה, לאט לאט ושוב הדעת. שהיינו אצל מרן, לפעמים היה מעריך בסדר, מדבר אני לפני 50 שנה, 40 שנה, היינו צריכים להזכיר לו, אבא, עוד מעט חצות, צריכים להזדרז, יכול תפיק אומן, מהר, חצות עוד מעט, כי היה אומר רבי חידושים, אז זה לא היה שעון קיץ, לפני שנה לא היה שעון קיץ, שימו לב כמה היה מעריך, כמה היה מעריך בסיפורים, במשלים, במעשיות, כמה היה מספר, היינו צריכים להזרז אותו, תוכל לפיק אומן, עוד מעט יגיע חצות, זה חשוב מאוד, ליל הסדר זה לילה חשוב מאוד, שאדם יחדיר את האמונה בבנים ובנכדים, כמו שדיבר אחי, שמעתי אותו, שדיבר כל המספר, מרבה את מצרים, ראה איזה משובח, הביא את המשל עם העשיר ועני, דברים נפלאים, זה כמה שאדם ירבה מספור צעת מצרים, ראה איזה משובח. כמו שאמרתי, לא לחכות לרבנו אותם, מיד, צאת הכוכבים שלנו, התחיל מיד את הקידוש.
עליכם וריחם, בימי הוא לא היה מרחם. היה מגביה את הביצה ואומר, זכר לקורבן חרירה.
הוא לא היה אוכל?
לא היה אוכל.
טוב, אחר כך בשנים האחרונות, עשרות שנים, כן, עשרות שנים אנחנו נרחם עלינו, והיינו אוכלים את הביצה, נביך הזה נפשות. טוב, השבוע כל אחד ואחד יקנה מצרכי מזון לפסח, שהם קשרים ב-100%, בלי בעיות. יין למשל, יש כל מיני סוגי הכשרים. ויש שכותבים עליהם כשר גם לספרדים. וזה לא מדויק, זה לא נכון. צריך, אני לא יכול להגיד שמות, אחר כך אם אתם רוצים תשאלו חכמים, נדע לכם איזה הכשר טוב או לא. אני רק סיפרתי פעם, אני חוזר פעם שנייה לספר את זה, אני ביקרתי באחד היקבים, אני לא אגיד שם. שם עשו הכשר, פס יצור, מיוחד בשביל דעת בית יוסף, 85% יין, 15% מים, בא לחפר על הסוכר שגונב מהחוזים של היין. אחרי ככה עשו, זה עכשיו מצוין, זה רוב גדול של יין. היה שם אחד בשם הרב סלוני, הוא היה רב של מרכז ירושלים, ככה הוא כותב על עצמו, רב של מרכז ירושלים, עליו השלום. הוא היה משגיח שם, גם על הפס ייצור שלנו וגם על מלכוד הרב. עכשיו הפס הייצור הזה, זה בסדר גמור, תדע שגם הפס הייצור הקודם, שעושים את זה הכשרים אחרים של אשכנזים, זה גם כן טוב, גם לספרדים. אה, ברוך השם, אני שמחתי גם לספרדים. אתם באמת עושים הרוב יין? עושים, מה פתאום? אנחנו עושים 20%, 25% יין. מר הגיע הרבה, יספור להיות הרבה, לדעה חרדית, לפני 40 שנה, בא מלחת יצחק, אמר, נעשה 20%, הכריח אותנו. אנחנו עושים 20%, 80% מהם אנחנו עושים. אמרת, אז איך אתה כותב? קשר גם לספרדים. תראו, הוא המשגיח קשרות, מטעמם. והוא מספר את הדברים האלה, אנחנו חושבים, הוא מספר לי את זה. מאיפה כתוב בשולחן ערוך, צריך שיהיה רוב יין? הרב, כתוב בשולחן דבר כזה? אין דבר כתוב בשולחן ערוך, רוב יין. אז מאיפה אבא שלך המציא את זה? אתה לא, מה זאת אומרת? קודם כל זה כתוב באחרונים. ובשולחן ערוך כתוב שמשערים, שהיינות שלהם היו חזקים. ולכן היה אפשר לעשות פי 3, פי 4, היה יין חזק, היה ענבים טובים, חזק. היינות שלנו רפואים מהם, ולכן מרן כותב, משערים בכל מקום ומקום, כל מדינה ומדינה, כפי מה שרגילים למזוג באותה מדינה. במדינה שלנו, או בכל העולם כולו היום, רוב העולם, לא יודע מה קורה ביהודו, כן? אבל בכל העולם כולו, מוזגים יין ברוב מים? איפה יש דבר כזה? תבואו, תנו לחינונים לשתות יין כזה, זה יין של קידוש, לא יגעו בזה. בדרך כלל היינות שעושים, או הכל יין, או הכל לפחות, רוב יין. מי עושה רוב מים? אז זה שמרן כותב. ואתה, זה ככה מפרשים גדולי אחרונים. בראשם, אפילו אשכנזים. הרי הרמה כותב, 17% אפשר. בא פרי מגדים, הרב תאומים, שהיה גאון אשכנזי. והוא כותב, שגם מדעת הרמה, כמה שצריך לשער כל מקום ומקום, לפי מה שרגילים למזוג, צריך שיהיה לכל הפחות רוב יין. הוא אומר את זה גם מדעת הרמה. שוט פנים מהירות, 300 שנה גם כן, יותר אפילו, 50 שנה. הוא גם כותב שגם מדעת הרמה, הגאון הבין לה, הוא כותב שגם מדעת הרמה, אם באותה מדינה עושים רוב המדינה, מסתכלים תמיד על הרוב, רוב המדינה עושים רוב יין, צריך שיהיה רוב יין. לא עושים 17%. ואם זה 17%, ברכתו שכהנה בדברו. העלייה רבה, העולה תמיד, ארץ צבי, כל אלה גאונים אשכנזים. וכולם כותבים, צריך לשער שיהיה רוב יין, לא רוב מים. גם מדעת הרמה, כך קודם. כל שכן, ידידן, שמרן כותב משערים בכל מקום ומקום, כי מה שרגילים למזוג. אני אמר לו את כל זה. אז אומר לי, אנחנו, העדה החרדית, אנחנו נעשה שיהיה רוב מים, ואז יחשב שככה מנהג המדינה, ואז מנה, רוב מים, זה בסדר גמור. אתה, מה אתה חושב? מה שעושים מדע חרדית זה לקרוא מנהג המדינה? למה אתם במדינה אתם? מה, יש לנו מדינה גדולה, מי שותה דבר כזה? שהרוב מים. אולי במאה שערים, מדע חרדית, שם שותים, או בני ברק, שם שותים מים עם קצת יין. אבל איפה עושים דבר כזה? אז רוב המדינה לא עושים ככה. אבל אז ראיתי, הוא גילה לי, המשגיח הזה גילה לי, שמה שכתוב בבקבוקים קשר גם לספרדים, זה לא נכון, זה הדבר הזה. לפי הפירוש שהם מפרשים בשולחן ערוך, מי אמר שפירוש כמו אבא שלך? אולי פירוש כמוני. אתה לא, מה זה מי אמר? יש פרי מגדים, יש אגון לוינה, פנים מהירות, יש להקת אחרונים, יש עוד, אני לא זוכר את כולם. אמרתי, חלק אמרתי. דווקא גאוני אשכנזים אני הזכרתי. תראו כמה צריך להחמיר בדבר הזה, שזה ברכה לבטלה. אדם לא יצא דוחפה של הבעה כסות, לא חבל, שאתה הבעה כסות, שאתה פטל, שאתה מיץ מותק, שאתה, ואז לא יצא דוחפה. לכן אדם התעניין משך השבוע הזה, איזה הכשרים טובים, אני מנוע מלהגיד לכם איזה הכשרים טובים, אבל לחפש הכשרים שיהיה טוב באמת גם לספרדים. ולא להגיד כל מיני פירושים, העידנה לא העידנה. זה ספק שברכה לבטלה. יש בפוסקים דנים, אדם שנמצא בישיבה אשכנזית, והבחורים האשכנזים עושים קידוש ביין שלפי דעת הרמה. לא חוששים לפרי מגדים, הם לא יודעים את הפרי מגדים, לא יודעים את העלייה הרבה, איפה יודעים? אבל עושים כמו הרמה, 17%. האם הספרדים יוצאים את החובה בקידוש כזה או לא? ברכות יוסף, ערכנו בזה, ספרות לכאן וספרות לכאן, למסקנה, איננו להקל. מה, נבוא נחייב את כל הבחורים הספרדים, כל החלבית או יין מהבית? חומרה גדולה היא. לכן, כתבנו להקל, חבר מדינה, הבאנו כל מיני ספרות להקל, שגם בליל שבת יש פוסקים שרים מועיל חבר מדינה, ולכן לא צריכים לקדש עוד הפעם. זה, הבאנו כמה ספקות. אבל לכתחילה ודאי צריך שיקדש אדם ביין שבאמת דינו יין. רוב, יש איזה הכשר אחד שאני ביקרתי שם, הם עושים 56% מים, סליחה, יין. 44% מים. אמרתי, רגע, אתם שמים שם הסוכר, נכון? הסוכר מוריד מהאחוזים, נכון? 2%, מוריד קצת. ליל שבת, אדם עושה קידוש. היין זה גבורות, זה דינים. המים זה חסדים. להגביר את החסדים על הגבורות. כן, זה קבלה, אתם יודעים קבלה. כן, לוקח קצת מים, שופך על היין. אם זה 56%, גם יורד מזה מהסוכר, וגם קצת מים שמים, פעמים יכול להיות שזה רוב מים. אתם מספיקים את האנשים, למה אתם קמצנים? תעשו יותר. שמעו לי, ברוך השם. עשו יותר, הוסיפו עוד כמה אחוזים, הוסיפו יותר. זה הכשר טוב, כן. אבל צריך לבדוק טוב, שאדם יעשה את הקידוש ואת הבעה כוסות על יין אמיתי. מי שקשה לו לשתות יין הבעה כוסות, ואני חושב שלרובנו זה קשה, הראש אחר כך כואב, מי אפשר לומר פירושים, יעשה מיץ ענבים. מרן היה שותה בשנים האחרונות, מיץ ענבים, פעם, לפני 40 שנה היה לוקח קאמל אוק, יין לבן, של חולי סוכר. אבל בשנים האחרונות שלו הוא שותה 4 כוסות מיץ ענבים. אפשר לכתחילה, מי שקשה לו לשתות יין 4 כוסות, הוא רואה את זה כמו איזו תרופה, לא רגיל לשתות יין, יש כאלו, לא רגיל לשתות יין, אז הנה חינמי, ישתה מיץ ענבים ויוצאים בזה ידי חובה. השנה חל פסח בליל שבת, שבת הבאה. אני רוצה לומר איזו הלכה שצריך להדגיש אותה ולחזור ולומר אותה. כי ראיתי השבוע עוד הפעם, יש איזו חברה פה שהוציאה עוד הפעם חוברת, יש להם איזה תורם אחד מג'נבה, הוא תורם להם כסף, לא חסור לו כסף, וחבל שכסף הזה הולך לדברים כאלו. ומוצאים בעשרות אלפים את החוברות האלו, מחלקים בכל בתי כנסיות, כל החכמים, חוברת שלמה לברך ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת. איפכא מסתברא ממה שמרן כתב. חלק מהם כותבים בכבוד. קודם על הרע בכבוד ועונים. וחלק מהם כתבו גם שלא בכבוד. אליהם אני לא מתייחס. אני מתייחס למי שכתב בכבוד. הוציאו כל מיני חוברות, כל מיני צבעים, הוציאו, מפצים את זה. רבותיי, הם לא צודקים. מי שיקרא את הדברים ביבי עומר, בחזון עובדיה, בילקוט יוסף, שם הוספנו, עוד דברים הוספנו. מי שיקרא את הדברים האלו ישתכנע שבאמת אסור לברך ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת. יש כאן בעיה של ברכה לבטלה. ואם שליח ציבור לא שומע, רק יעקשן, אז לא עונים אחריו אמן. תדעו, לא אני מחרב אמן, שיצא בחוץ. יש כאלו הקשנים, לא מקבלים משום פני ואופן. קודם כל, מה העניין הזה שלא להגיד בליל פסח? אז אני אסביר את זה. בגמרא, שבת, בדף כ"ד עמוד ב', שם כתוב, לברך ברכה מעין שבע בכל שבת ושבת. מסביר רש"י, למה? מפני העם שבשדות. אומר רש"י, היו בתי כנסיות שלהם חוץ לעיר. כי כתוב, כל עיר שגגותיה גבוהים, גבוהות מבית הכנסת, סופה להיחרב. אסור לבנות בתים גבוהים יותר בית הכנסת. למשל, כאן בירושלים, יש לנו בכסת הגדול, יד אחד שלמה, או כסת של בלז, אלה מקומות גבוהים מאוד. מי שיבנה בניין גבוה, יותר מהבכסת הגדול, יותר מבלז, זה לא טוב. כתוב כל עיר שבגגות שלה גבוהים יותר, זה השפה להיחרב. לכן מה עשו בזמנם? היו בונים את הבתי כנסיות מחוץ לעיר. בעיר עצמה כולם עושים אותו גובה, לא עושים אותו גובה בכנסת, אין לך בתי כנסיות, אז שעשו גבוהים. אבל חוץ לעיר, שם תעשה כמה שאתה רוצה, פה בעיר אין בזה בעיה. כך היו נהגים. היום אנחנו סומכים על המאירי. המאירי כותב שכל זה מדובר שעושים את הבניין לפאר והדר. דרך המלכים לבנות ארמונות, אני הייתי אצל מלך ספרד, ביקרתי איזה ארמון יש לו, פאר ועדה, איזה אולמות, אולמות, איזה גובה, איזה... כבוד מלכים, זה בשר ודם, הם בונים גבוה. אז אחרת, אתה אומר, אדם שבונה בניין לנוי והרווחה יותר מבית כנסת, סופה להיחרב, יש קפדה בזה. אם בונים איזה לשם דיורים, שלגור שם, או משרדים וכדומה, לצורך בני אדם, לא בונים את זה להרווחה ולנוי כמו דרך המלכים, וזה אין בעיה. יש בכנסת נמוך, בניין גבוה יותר ממנו פי כמה, מותר. זה כותב המאירי. לכן היום בימינו, בתי כנסיות שלנו נוצאים בתוך העיר, סומכים על המאירי. שם, בזמנם, היה להם אפשרות, צריך להסביר לפי המאירי למה אז לא היה ככה, אבל ככה עשו בזמנם. היה בתי כנסיות חוץ לעיר. לא היה חשמלים. בזמן הגמרא היה חשמל. ביום חול, אדם חוזר מתפילת ערבית, עם נר ביד, אז הוא רואה את הדרך, הולך. שבת, מי שמאחר לבית כנסת, כבר אז היו מאחרים, זמן הגמרא. איך הדרך, נשים הולכים להביא כבר ברגע האחרון, מאחרים. מגיעים מאוחר, יוצאים באמצע עמידה, אתה קידשת, הציבור כבר גמר עלינו לשבח, וכולם עכשיו יוצאים, הוא מחיל לפחד. אז עכשיו אני אצא לבד, ואסור, שבת, אין לי נר להחזיק. אז איך אני אלך בחושך? יש מזיקים בדרך. יש כל מיני שדים, או מזיקים בני אדם, יש, מפחד. לכן, מה עשו חכמים? תקנו לדורות, ברכה מעין שבע, תתעכבו עוד קצת, תעשו ברכה מעין שבע, בני העם שבשדות, שיחזרו ויהיה להם צוות, בצוותא לחזור, לא לבד יחזרו, אלא יחזרו בצוותא. ככה כותב רש"י, גם על המסכת וגם במחזור ויטרי, ככה הוא מסביר את זה. יש טעם אחר, טעם של הירושלמי, בפרק י' במסכת פסחים. טעם יפה, כותב, ברכה מעין שבע זה בא במקום קידוש. למה? כי ביום חול, תפילת ערבית רשות. לכן אין חזרה. בשבת, כמו שיוצאים את החובה של קידוש בתפילה, אז אם יוצאים את החובה בתפילה, אז התפילה היא חובה. כי יוצאים את החובה, אז היא חובה. אם היא חובה, צריך שיהיה חזרה. בדרך כלל אין חזרה בערבית. למה? כי ערבית רשות. למה היא חזרה? אבל בשבת, אם יוצאים את החובה של הקידוש, אז זה נהיה חובה. אם זה חובה, צריך שיהיה חזרה. זה כתוב בירושלמי. ואז זה בא במקום קידוש. נו, לפי הירושלמי, זה שייך בכל שבת ושבת, שברכה מיישב בא במקום הקידוש. ליל פסח שחל בשבת, יש לאנשים בעיה של קידוש בבית? אפילו אני שבישראל, לא יפחתו לו מהבעה כוסות, זה בשלה מפורשת. כל אחד ואחד יש לו, אפילו אני שבישראל יש לו יין לעשות קידוש. בשבת קורה לפעמים עניים שאין להם יין לעשות קידוש, אז עושים פלילים ויוצאים בדו חובה של קידוש בתפילה, כמו שהסביר הירושלמי. ליל פסח לא שייך את הטעם הזה. אז לפי הירושלמי פשוט, שליל פסח לא צריכים להגיד ברכה מעין שבע. זה לא נתקן. גם לפי הבבלי. כל הטעם שברכה מעין שבע, פני העם שבסודות, ויש נזיקים. ליל פסח זה ליל שימורים מול השם. לילה משומר רובה מן המזיקים. לא צריכים ברכה מעין שבע. ולכן, לפי הפשט שלנו, לפי התלמוד שלנו, וכן לפי הירושלמי, אין דין שברכה מעין שבע בליל פסח. כל זה כותב רבנו ניסים גאון. יש אומרים שזה לא אחד מהגאונים, זה תקופה מאוחרת יותר, לפני 900 שנה, רבנו חננאל. יש אומרים, לא, זה רבנו ניסים גאון, זה אחד מהגאונים. זה לא משנה, זה הפרש של כמה עשרות שנים. אבל הוא אחד מהגדולים, רבנו ניסים גאון. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבנו ניסים גאון הזה הובא בספר העיתור. ותדעו שיש עשרות ראשונים ואחרונים שכותבים כמו רבי ניסים גאון. אני אומר את זה בכוונה שכל אחד ישמע, יבין, ויסביר את זה גם לאחרים. ישכנע גם אחרים. הריטב"א, התוספות, המאירי, ספר האגור, הריב"ש, הרשב"ש, שוטי גיבורים, קולבו, חזור ויטרי, המנהיג, אורחות חיים, צדה לדרך, שוטי גיבורים, כל אלו ראשונים. כולם כותבים, שלא אומרים ברכה מעין שבע ליל פסח שחל בשבת, אז זה להקת ראשונים. בית יוסף מביא את זה, את רבי ניסים גאון, וכותב בית יוסף, הוא מעיד שככה המנהג. הרדב"ז היה סמוך לבית יוסף, היה יותר מבוגר לבית יוסף, הוא מעיד שעוד בזמנו ככה היה מנהג. לא מברכים ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת. ככה מעיד החידה שהמנהג כך, שלא אומרים בכלל מישר בני פסח. לא רק ההלכה, אלא גם המנהג. הרדב"ז כותב, עד כדי כך, תשמעו אותו, מכל הפוסקים כתבו שאין אומרים ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת, והרוצה לאומרו דעת חיצוני הוא, ואין לקרותו מחלוקת כלל. זה שלו של הרדב"ז. קורא לזה דעת חיצוני. יש שבולע לקט. אני לא אחחד. הוא כותב שכן להגיד ברכה מעין שבע בליל פסח. בסדר, אבל רוב הראשונים לא סוברים כמו אותם. מרן השולחן ערוך פסק כמו דעת רוב הראשונים. לכן הוא קורא לזה דעת חיצוני. עכשיו, זה לא רק הראשונים, זה רוב ככל אחרונים. מי הם? ספר דרך חיים של הגאון מליסה. הרמ"א מפנו. הוא היה בן דורו של מרן, כמו שפעמים הזכרתי. רבי מנחם עזר מפנו. היה מקובל גדול. כמה שהיה מקובל, הוא כותב לא להגיד ברכה משה בליל פסח. ספר מתי משה. מרן החביב, כנסת הגדולה, הלבוש, המגן אברהם, פרי מגדים, הגאון מווילנה, הגאון רבי זלמן, באר היטב, רבי יעקב ישראל, אלגזי בשלמי ציבור, הרב המגיע שם מערך חיון, ספר יד אהרון, אלפנדרי, ספר שולחן גבוה, הגאון רבי אליהו ישראל, בכיסא אליהו, קמח סולד, משנה בורה, פיתח הדביר, ישיב משה שטרוג, ויקר ספר של אדמו"ר מונקאץ', דברי חיים ושלום. תראו, להקת אחרונים, ביניהם גדולי אחרונים, מגן אברהם, הגאון מווילנה, גדולי אחרונים, אחידה, כולם כותבים שלא מברכים את הברכה הזו בליל פסח, ואם ברכנו, זה ברכה לבטלה. בין לירושלמי, בין לבבלי, שאנחנו הזכרנו. היה הלכה צריכה להיות פשוטה, מה יש להתווכח? הבעיה, שלפני כמה מאות שנים, לא יודע בדיוק כמה, אבל אחרי מרן ודאי, בא רבנו הרשש, שהיה ענק, לא צריכים לשבח אותו, הוא בא והנהיג, שינה את המנהג בבית אל, והנהיג לברך ברכה משבע בליל פסח. הרבה חשבו שבגלל הקבלה, לא. הוא חנק רבי נסים גאון מסברה. אומר דברי רבי נסים גאון שזה מסברה, לא מסתברים לי. הרי בגמרא לא חילקו. בגמרא אמרו לברך ברכה משבע בליל שבת. לא אמרו פסח או שלוש שבת. צריך לברך חמש שבע. שימו לב, הוא חלק על רבי נסים גאון, על הריטב"א, על ספר העיטור, על הריב"ש, להקת ראשונים, על הכל בו, חלק עליהם בסברה. באמת, יש כמה אחרונים, כמו רב חי פלאצ'י, שהוא תמה על הרשש, אחר אלף המחילות, איך הבן הרשש היה רב חולה וגוברה, איך הוא חלק מסברה ככה על כל הראשונים, מה, מי שיכול לחלוק הראשונים, כותב הבית יוסף בהקדמה שלו, שאין לנו כוח לחלוק הראשונים, ולהכריע בין אותם. כי קצר מצא שכלנו להבין דבריהם, קל וחומר לחלוק עליהם. יש פה להקת ראשונים, קרוב ל-20 אנשים שהזכרתי עכשיו, שככה הם סוברים. והרבנו הרשש, וחולק עליהם מסברה של הרבנו נסים גאון, זה מסברה בעלמה. סברה, אז אני חולק עליו, בגמרא לא חילקו. יש אחד ראיתי אחד שטען, זה טענות, הוא כותב, עריף הראש והרמב״ם, שלושה עמודי הוראה, לא כתבו את הדין הזה. איזה דין? של ליל פסח שחל בשבת, לא לומר ברכה מעין שבע. לא כתבו את זה. אם לא כתבו, משמע שסורים, כן להגיד. איך הכריע? אם באמת ככה היה דין, קודם כל, איך מרן השולחן ערוך פסק נגד הריף הראש והרמב״ם? זאת אומרת, שמרן השולחן ערוך הבין בדעת הריף הראש והרמב״ם, שהם סוברים כמו דעת רבי נסים גאון. לא כתבו, לא כתבו, יש הרבה דברים. דרך הרמב״ם, כמו שכתבו בעלי הכללים, להביא דברים מפורשים לידע בתלמוד. לא דברים מחודשים, הרמב״ם אין דרכו להביא. לכן הרמב״ם לא הביא את זה. הם מבינים את הרמב״ם יותר טוב מבית יוסף. יש הבנה של הבית יוסף, והבנה של הטור, 700 שנה, אחד מהראשונים. הוא הבין בדעת האבא שלו, שאבא שלו אומר שיש לחלק בין ליל פסח שחל בשבת לשאר השבתות. עובדה שהוא אמר, הביא את רבנו ניסים. אם אבא שלו היה חולק, והיה סובר, מי זה אבא שלו? הראש. היה סובר, כן להגיד ברכה מעין שבע, אז היה צריך להביא את רבנו ניסים, ואדוני אבי הראש לא סובר ככה, יחלוק או לא יחלוק, אבל צריך אבל להזכיר אותו. הוא לא מזכיר בכלל דעת אביו. מה משמע? שהוא הבין, ודעת הראש פשטות, שהוא מסכים להר"ן. לא, לא כתב את זה, לא כתב את זה, זה לא ראיה. אבל הוא מסכים איתו. אז שימו לב, הם הרבנים של הדור שלנו, אותם מבריחים, הם מבינים יותר טוב מהבית יוסף, יותר טוב מהטור, יותר טוב מכל האחרונים שהזכרתי עכשיו, הגאון לוינה, הם מבינים יותר טוב, בדעת הריף הראש והרמב״ם. שלושה עמודי הוראה, הם לא כתבו, צריכים לברך. מה אתה יותר גדול מהגאון לוינה, מהמגן אברהם, מהשולחן ערוך, הבית יוסף, מהטור, אתה גדול מכולם. הם הבינו לא ככה בדעת הריף הראש והרמב״ם. יש לנו גם ראשונים מפורשים, ילמד סתום מן הפורש, יש לך 28 שחורים. יש ספר, מגיד תשובה, של הגאון רבי בוגיד צעדון. הוא היה רב של ג'רבה, ובסוף הוא היה בפריז. אני הכרתי אותו, לפני כמה עשרות שנים הייתי בפריז, והכרתי אותו, היה גברה רבה, מגדולי רבני ג'רבה. היו, יש לו תשובה ארוכה, מספרו מגיד תשובה. הוא ראה מה שכתב חכם אחד, פה בירושלים, כתב, יש לו שוט, והוא כתב לשים הדברם. הוא גם כן מדבר על הריף הראש והרמב״ם. וגם הוא תקף את זה חזק מאוד. מה, אתם מבינים דעת הריף? עכשיו אומרת, אותו מה שמבינים לכל האחרונים, אתם מבינים? הוא ענה, יש לו תשובה ארוכה בנושא. והוא ענה, משכנע, כל מי שיקרא את הספר הזה, מגיד תשובה, ייהנה. יש את זה באוצר החוכמה, מי שאין לו את זה. יש שם, יכול לקרוא את התשובה הזו, תענוג. מרן הביאו אותו בחזון עובדיה החדש. בישן עוד זאת לא היה. בחדש, כתב לי שהפריון המתאה, שחיזק את דברנו, חיזק את דברי הרב. לא כמו שכתב יסקיל עבדי ועוד כמה חנים שבאו להתעקש כמו דעת הרשש. קודם כל, זה לא לפי הקבלה. החידה כותב שדעת רבנו האריז"ל, כן, לא להגיד בחמש שבע. גם לפי הקבלה. הקבלה והפשט עשו פה שלום, אין ביניהם מחלוקת. כותב אחד מתלמידיו של הגאון לוינה, שאמר לו פעם הגאון, אין דבר כזה מחלוקת בין הפשט לקבלה. רק שהאחרונים שלנו לא יודעים להבין דברי הקבלה לעומק, ונראה להם כאילו מחלוקת בין הפשט לקבלה. אבל אין דבר כזה. לא יחלקו על הפשט, על הגמרא. זאת אומרת, זה הגאון לוינה כותב את זה. מדהים. לנו נראה כמחלוקים, זה קצר דעתנו מלהבין. ככה נראה לנו. מי שיעמיק אותו בתורת הקבלה, אין דבר כזה. ככה הוא כותב. בכל אופן, דעת רבנו האריז"ל, שלא להגיד ברכה מעין שבע. זה כותב את זה, אחידה, בשמו של האריז"ל. ויש שרצו להגיד, לדעת הרשש, דברים לא נכונים, שכביכול הרשש, מה שאמר להגיד בחר מעין שבע, זה הפי הקבלה. ועשו כל מיני פירושי, הפי הקבלה. לא יהיה כדבריהם. בסדר, זה לא נכון. לא יהיה כדבריהם. יש לנו כללי הפסיקה. כלל גדול בידינו. כל מקום שהפשט והקבלה חולקים ביניהם, אנחנו עושים כמו הפשט. אלף פעם הזכרנו את זה פה בשיעורים. הזכרנו וחזרנו על זה. כך כותב הראם, 550 שנה, אבי אליהו מזרחי. כך כותב הרדב"ז, 535 שנה, הרדב"ז. קודם דבר פשוט, כלל פשוט הוא. כל מקום שיש פשט וקבלה, נחל כמו הפשט. הגאון רבי זלמן, היה מקובל גדול, רבם של חסידי חב"ד. גם הוא כותב כמה פעמים, אנחנו עושים ענייני הלכה, יש ויכוח בהלכה, עושים כמו הפשט. אם אין ויכוח, בבקשה, תעשה כמו הקבלה. תשים 12 לחמים בשבת, אם אתה רוצה. מרן לא היה עושה ככה, אבל מי שרוצה, שעשה. כי אין בזה איסור לפי הקבלה, לפי הפשט. שיש דברים שמחלוקת, שלפי הפשט זה איסור, עושים כמו הפשט. אמנם, יקשו על הדברים שלנו, מה שמרן בתוסף, מביא כמה פעמים, את דברי הזוהר הקדוש. ומכריע כמו הזוהר. תפילין בחול המועד. סוגיה מסכת נחות, נחלקו הראשונים, מניחים תפילין או לא מניחים תפילין בחול המועד. בא בית יוסף כותב, איתה בזוהר, מי שמניח תפילין בחול המועד חייב מיטה. הוא חייב מיטה, הוא מכריע כמו הזוהר. הנה, מראה מתחשב. מה אתם מביאים ראייה מהזוהר? זוהר זה תנה, זה מי שמוע בר יוחאי. אם התנה אומר משהו, צריכים לשמוע על הזוהר הקדוש. אלא אם כן יש לנו גמרה שלנו נגד הזוהר. זה משהו אחר. הכלל בידינו, תלמוד שלנו. שחולק על הזוהר, הלכה כמו התלמוד שלנו. אין לך דין בתלמוד מפורש. יש לך זוהר, כמו המקרה של תפילין בחול המועד, זה ממש המקרה הזה, הזוהר מכריע, כי הזוהר זה תנה. כשנדבר מקובלים, כוונתי רבנו אריזה, למערכו, להרשש, שהפוסקים האלו חולקים ביניהם, פשטנים והמקובלים, אנחנו עושים תמיד כמו הפשטנים. הראשון לציון, הרב אגן, הוא ביטל את המנהג בבית אל, מה שנהג, מה שהנהיג הרשש, נחזיר עטרה לישנה, וביטל את המנהג הזה בבית אל בעיר העתיקה, בפני הרבה שנים, ביטל את זה, ושם לא אמרו ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת. רבי אברהם חיים גגין, ככה היה שמו, הרב אגן. חכמה המוסר, רבי אברהם אנטבי, בערך 200 שנה, היה מקובל גדול. למרות שהיה מקובל, הוא כותב, לא להגיד ברכה מעין שבע וליל פסח שחל בשבת. הוא היה נכד של הרב כל אליהו, הראשון לציון הרב גגי, אני אומר, נכד של הרב כל אליהו. והיה גם כן עשה את זה, נכד רבי אברהם אלטבי, גם הוא כותב את זה. ועוד כמה המקובלים, שלמי ציבור, כותב, דבר ידוע, היה מקובל גדול, הרב אלגזי, הוא כותב, דבר ידוע, שכל ענייני הקבלה, זה לסירידים אשר קורה, יחידים בכל דור ודור, אלו ש... עושים כל מנהגיהם על פי הקבלה, מקובלים אמיתיים, כמו שהיה הרב שרעבי, שהיה בקי בבית יוסף, בקי בשוטים, בקי בהלכה, שולחן ערוך יודע בעל פה, ויודע הקבלה, זה מקובל אמיתי. לא אחד שלא למד ש"ס, אף פעם לא תראו אותו שמפלפל, מעביר רבי עקיבא איגר, נודע ביהודה, מקשה מתרץ, הוא הולך ישר לקבלה, כי בקבלה אנחנו לא יכולים לבחון אותו, אנחנו לא מבינים, אבא ואמא, אנחנו לא מבינים דברים האלו, אז הוא נתפס בקבלה, הוא המקובל האלוקי. פשט, שכתוב תשובה בפשט, תפוס אותו מיד, אם הוא גאון או לא גאון. נכון לדעת, אם הקשה כמו רבי עקיבא איגר, מתרץ, כמו נודע ביהודה, מתפלפק, כמו חתם סופר. ולכן נתפסים. לא כל אחד נקרא מקובל. היום בדורנו לצערנו הרב יש הרבה מקובלים, שזה לשון מקבלים. כולם מקבלים עליהם. מקבלים את הכסף, מקבלים. זה, מקבלים. צריך שיהיה מקובלים אמיתיים. הוא כותב, כבר אז בדורו הוא כותב, שרידים אשר קורה, יחידים בכל דור ודור, שכל מעשיהם על פי הקבלה, הם עושים כמו דעת האריזה. אבל כל הציבור כולו, שלא יעשו כמו דעת המקובלים, יעשו כמו הפשט. אז מה אתם מביאים לי? שגם לפי הפשט, גם לפי הקבלה, גם לפי הקבלה, קודם כל הרשש לא כותב את זה. והנה המקובלים, הנה רבנו האריזה. מי לנו נאמן יותר בקבלה מאשר סבא את הזוהר, רבנו האריזה. והם כותבים שלא להגיד את הברכה הזו. אתה אומר, כן להגיד, גם לי כדבריך. פשט וקבלה, הלכה כמו הפשט. היה זה חכם אחד, לפני כמה שנים, פה בברוכוף, אמר שעד מרן, כל חכמי הספרדים היו עושים כמו המקובלים. מרן היה ישיב איש, ומרן שינה את זה כמו הרבנים הליטאים, והרב עשה, לא עושה כמו הקבלה, כמו הפשט. הוא אמר את זה, רמז ביקורת, כאילו. למה הרב עזב את שיטת הרבנים הספרדים? תראו אחידה, תראו רב חי פלאצ'י, תראו רב בן איש חי, הבא כמו הקבלה. אז למה הרב עשה את זה? אבל אמר את זה בצורה עדינה, רמז בדבר הזה. ואני מתפלא עליו. הוא לא מספיק בקי בחפוסקים. לא יודע, לא לזמן ללמוד. צריך גם זמן ללמוד, לא רק ללמד. גם זמן ללמוד. אולי כזה לא למד הרבה כנראה, הוא לא ראה. יש להקת אחרונים ספרדים שלנו. ביניהם מקובלים גדולים שקודמים מפורש. שפשט זה קבלה אחר כמו הפשט, והכל יש לראות כמו הפשט. תראו, אני כתבתי רשימה. מי הם רבנים הספרדים שתמיד היו עושים כמו הפשט ולא כמו המקובלים? מי הם? בראשם, מרן החביב, 300 שנה, כנסת הגדולה. הפרי חדש, רבה של ירושלים. דברי יוסף, שמש צדקה. רבי שלמה נניאדו, בית דינו של שלמה. מעדני יום טוב, טהרת המים, כל אליהו של אליהו ישראל. גינת ורדים, מקום שמואל, שלמי ציבור, מתי יהודה עייש, פתח הדביר, רביד הזהב, שולחן נחמה פנים, ברית כהונה, ברכת יוסף, מכתב לחזקיהו של הבעל הזדה חמד. כל אלו ספרדים, כל אלו. ברכת ידיד, כתב של רבי יוסף ידיד. כולם היו ספרדים שלמדו קבלה. כולם כותבים, תעשה כמו הפשט, לא כמו הכל. הוא הביא ראיה מאחידה, הזכרתי את זה בשורים האחרונים, אני חושב לשבוע שעבר אפילו הזכרתי את זה, שגם אחידה היה מורה לרבים כמו הפשט, לא כמו הקבלה. כך כותב בספר לקט הקציר, רבי אברהם חלפון, היה מדולי רבני לוב, הוא כותב שבשנת תקוף סמיר ג' הוא נפגש בליבורנו עם אחידה, ושאל אותו פתגמה דעה, איך אתה פוסק? ואמר לו, אני בדרך כלל פוסק כמו השולחן ערוך, זולת מקומות שהאריה החי חולק השולחן ערוך, שאני עושה כמו דעת האריזן. וגם זה, לרבים אני מורה כדעת השולחן ערוך. הנה, חידה, גם החידה. אז הוא נתפס בחידה, נתפס הוא בי הרבה קבלה, הוא הבן איש חי. איש חי נכון, בסדר, הוא פסק כמו המקובלים, בסדר. איש חי בכף החיים. אבל תראו, כל להקת הפוסקים שהזכרתי, מספיק לכם, כל דלי עולם הספרדים, כולם יורסים, תמיד כמו הפשט. זה, אני חושב שכאן הנקודה הזו, שברכה מעין שבע לפסח שחל בשבת, יש כאן ויכוח בהנהגה. איך לנהוג? הם רוצים להניע כמו הרשש, כמו המקובלים. זהו, כי הם לא, אין להם כוח בספיק הפשט, מעולם לא הוכיחו את עצמם בפשט, נתפסים לקבלה. מרן רוצה להוכיח את הקף שלו, שכף שכל הגדולי הספרדים, הקנג, הפי החדש, וכל אליהו, כל גדולי הספרדים, גינה זרדים, שעושים כל דבר כמו הפשט, כמו הרדבס, כמו הרעים, כמו חתם סופר, כמו כל גדולי הדורות, ספרדים ואשכנזים. ולכן, רבותיי, צריך לשכנע ולהסביר את הציבור. אצלנו בשכונה, לפני שנים, היו מברכים ברכה מעין שבע, ולפסח שחל בשבת. ואני לא הייתי נתפלל שמה, הולך במקום אחר. יצא החוברת שלנו, על הדבר הזה, חוברת עבר הוצאנו לפני כמה שנים, הם קראו, הרבנים שם קראו את החוברת והשתכנעו. לפני כמה שנים, שנים בודדות, 5-6 שנים, דפקו בתיבה, הרב של המקום, בסנהדריה, דפק, רבותיי, השתכנעתי, חס ושלום זה ספק ברכה לבטלה, לכן לא מברכים כאן ברכה מעין שבע. לעומת זאת, יש בכנסת פה בסנהדריה, לא המוחבת. בסנהדריה, יש שם איזה עקשן, אחד עיראקי, שהוא דווקא הוא לא התחזן, דרך כלל הוא לא שליח ציבור. דווקא לפסח שחל בשבת, הוא שליח ציבור. ובכל רואה מברך, חם עין שבע. רבותיי, לצאת משם. מי שנמצא שם, יצא. לא רק שלא יענה מן, יצא. מה אתה עושה דבר כזה נגד כל גדולי האחרונים? מה כוחך הגדול נגד כל... נגד 20 ראשונים, נגד עשרות אחרונים, בראשה מרן השולחן ערוך? מה כוחך הגדול לבוא דווקא לברך? זה תורה שלא לשמה. מי שלומד תורה לשמה, מקבל את האמת ממי שאמרו. מי שלומד תורה שלא לשמה, תמיד יעשה איפכא מסתברא, מדעת מרן זכר צדיק לברכה. זכותו שמרן יגן על כולנו, אלף המגן, יזכה לחוג את חג הפסח, יצא בשמחה, פסח קשה ושמח, תקראו שנים רבות, ימות וטובות. שבוע הבא, שיעור כרגיל.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
השיעור השבועי בחסות המיניבר השבועי. נועם אחד, המיניבר שמלווה אתכם בכל השבוע ומעניק לכם מים חמים וקרים בשבת ובחול. כוכבית 8510.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.8 FM, כל חי.
לוי משוררי ככנף רנני וכל פני אלוקים לכל תועתה והכוכבים ממסילותה אין בכל אלה אין די לה